כל מה שיש בסידורים זה כתוב פה. מתי זה? אני לא יכול לחוץ.
הסידור הוא תפקוף צדק זין 1837.
את רואה? ואיך זה נעשוי?
163 שנים, כן.
כן, עכשיו הכל מתורגם.
כן, קודם יש יידיש.
רדלהיים, כן? כן. בכלל, בגרמניה זה הסידור, ההוצאה היה רדלהיים. מקום קטן, זה נקרא רדלהיים, המקום נקרא, ושם היה פיתוס כזה.
כן.
עכשיו, הכל, תראי בסוף, אפילו טילים יש פה, כל טילים.
כן.
כן? ותראי את התרגום, ותתחילי לקרוא איפה שאת רוצה.
והתרגום פה זה בעצם מילים בגרמנית?
כן, תקראי את זה, תתחילי לקרוא, תראי.
אני לא אוכל לקרוא את זה בכלל.
למה לא? תראי את זה נאצי, זה אותיות עבריות.
אותיות, אבל שלא לא כל כך מוכרות לי, הם אפילו לא נראות
כמו
אותיות של רשי.
מה?
זה אפילו לא נראה, למשל, לא נראה כמו רשי, זה נראה...
לא, לא, זה משהו אחר, אני מדבר דפוס. רגע, רגע, אני לא מדבר על... רגע, אולי בתהילים. פה למשל, זה תרגום כל דף. לא, לא, לא.
קין ווט.
קין ווט.
כן.
נו, את רואה?
כן, כן. אבל יש כאן אותיות שלא מוכרות לי, ואותיות שאף פעם לא ראיתי.
אני אגיד לך מה שיש. למשל, היה להם בעיה, ובגרמניה יש אה ואי.
זה
מצוין. איך קודם את זה? אז עשו שתי נקודות על האלף. ושתי נקודות על ו'.
יש כאן כן גם איזה מין צורה מעניינת של איזה מין...
אבל אני רק אומר, זה ככה היה התרגום המקורי לגרמנית, כי היהודים דיברו גרמנית טהורה ונכונה, פה אין שקיעת של גרמה. זה משהו, וזה מאוד מסופח, זה נכון. אז מה היה? באה הרבולוציה הזאת, כמו שאני אומר, ב-48, אז פתאום כל אחד יכול ללכת לבית ספר.
כן.
והתנתנו הרבנים שילמדו גרמנית, אותיות גרמניות. כי זה מוציא אותם מהחדר, מהישיבה. באמת, בפרט הייתה ישיבה של 400 תלמידים.
כן.
400 תלמידים שבאו מכל אירופה.
כן.
ובסופו של דבר זה נזכר.
כן.
כי אנשים, גם לא רק האמנציפציה, אלא גם הנאולוגיה וכל השינויים, הכל דבר.
כן.
למה אני אומר, היום אותו דבר. החרדים לא רוצים, רבנים לא רוצים בשום פנים ואופן, אלא שהבעל ילמד והאישה תפרנס במשפחה.
כן.
זה הלך. בקושי עד עכשיו, קצת יותר קל בעבר, כשהכל יהיה פשוט.
כן.
שלא יהיה עניין של צריך אוטו ולא צריך דירה בשביל, אני יודע, 1.5 מיליון שקל.
כן.
וכל הבעיות הפיננסיות הקשות, זה אי אפשר לעמוד בזה.
כן.
ואיך אמר השבוע מישהו, אנחנו שומע את זה כבר ברדיו, אומר, זה הלאה, זה כל לא נכון מה שאומרים, שיש כל כך הרבה עניים בין החרדים. זה לפחות 20% פחות. מהמספר הפורמלי. ובצדק, איך הסטטיסטיקה יודעת כמה יש עניים.
כן.
הולכים לפי מה שמשלמים ביטוח לאומי,
כן.
ורואים באיזה רמה וכמה לאנשים בהשוואה לאוכלוסייה, ובאים למסקנות, כן. מתמטיות נכונות.
כן.
אבל כמה אנשים מקבלים כסף עבור כל מיני דברים שבכלל לא מגיעים לשם.
כן.
אני לא מדבר רק על הבלק מרקט כביכול של כסף,
כן.
אלא פשוט ש... הוא נתן דוגמה מאוד, עוזרות בית. יש אלפי עוזרות בית בארץ, אין כל ספק. בכל הארץ אני מדבר, כן?
כן.
עשרות אלפים.
כן.
כמה מהם מדייקים ומשלמים ביטוח לאומי?
כמעט ולא, כמעט ולא.
אז רגע, אבל זאת אישה שמרוויחה למעשה מינימום שכר.
כן.
זה 4,500 שקל בחודש.
כן.
אז מה, איפה העוני? אז לו היה יודעים מבחינה סטטיסטית שיש שם 4,000, וזה לא מספיק בשום משפחה בגודל כזה, ושאישה צריך גם לעבוד, אז היא לא עובדת, כי היא לא רשומה שום דבר.
כן.
אז פתאום מתברר שיש 8,000 ו-10,000.
כן.
ולא רק זה, יש הנחות מסוימות.
כן.
אנשים לא משלמים אפילו ארנונה.
נכון.
במצבים מסוימים, לפי החוק, הכל
כן,
בסדר.
כן.
זאת אומרת, כל הסטטיסטיקה היא אומללה.
כן.
היא לא נכונה.
כן.
ולמה אני אומר את כל הדברים האלה? העסק הולך, אבל דבר אחד לא הוא. כמו שהוא לא יכול להמשיך.
כן.
אפילו אם כמו זה, זה לא ייתכן.
אז איפה אתה?
מוכרח להיות שבעל מקצוע, האיש והאישה, ללמוד משהו, כי אם הוא לא לומד, הוא בסופו של דבר רק יכול לצפון שלו.
כן, נכון.
אז לכן אמרתי שיש פה אמנציפציה ורבולוציה.
אבל איפה אתה רואה את השינוי?
עוד לא, שבועי שבועי, זה ייקח 20-30 שנה, אני לא אומר, הוא אמר דבר מאוד נהיות. מאוד נכון מה ששמעתי אותו. הזוגות הצעירים הם אינם עניים. אין להם כלום. הוא לומד והיא אולי מורה ומרוויחה 3,000 בבית בשלג. אבל מה? מתי מתחיל העוני? כשיש להם ילדים, והאם בהתחלה מקבלים עוד באמת תוספת ילדים, אז בכלל אינם יחסית טוב. אחר כך באים בנישואים של ילדים וצריכים לעשות סידור שלם.
כן.
חצי דירה, חצי הכל בפנים, כולל וזה פרישיטר ואת החתונה.
כן.
וזה אין להם.
אין להם.
לשני הצדים אין. ואז מתחילים עם, כל מיני הלוואות ושנור
כן.
וכל מה שיש. ופה מתחיל העוני. ולמה? כי הם גם לא מסוגלים להרוויח. אז נניח שהיה רוצה, הוא כבר אז בן אדם בגיל 30-40, והילדים שעומדים להתחתן. מה היה עושה? הוא לא יודע חשבונות.
ברור.
הוא לא יודע שום דבר.
אבל
זה לוחץ עכשיו בצורה כזו שיש יותר ויותר קורסים ומוסדות בשביל גברים ובשביל נשים. עכשיו כבר מתחילים לדבר, שאומרים, אחרי גיל 22-24, כשלמד הדעת, הוא יכול להיות חצי יום, יכול לחצי יום למלות משהו.
כן.
אז אני אומר, זה הדבר המוזר הזה בעולם הרחב זה ככה. באמריקה או באירופה אין מקום שלא לומדים אוניברסיטה אחרי הצהריים.
ברור.
אבל פה התנגדו בכל כוח, שניהם יקדשו. המורים התנגדו כי לא רצו לעבוד.
כן.
והתלמידים לא רצו, מפני שהם לא, הרבנים אמורים לא ללכת.
כן.
אז היו לנו אותם הדעות, כל אחד מסיבה אחרת.
כן.
אבל זה אין לי כל ספק שתוך 20-30 שנה התמונה תשתנה לחלוטין. כמו בגרמניה.
כן.
ואז יש לנו בעיה עוד יותר חמור.
כן.
כמו בגרמניה.
כן.
כי בגרמניה בסופו של דבר אחרי שכולם הלכו לאוניברסיטאות, קיבלו כל הג'ובים האפשריים, אז מתחיל העסק שמה קורה עם, כשרות, מה קורה עם שמירת שבת,
כן.
ואחר כך הוא, אני יודע, הוא מוכר מוצלח מאוד מאוד, ושולחים אותו לחוץ לארץ. אני אספר לך, אנחנו היינו בשנבה, באום.
כן.
לו הייתי רוצה יכול להישאר שם 10 שנים
כן.
ולצאת עם, פנסיה כן. אחרי 10 שנים של $100,000 לשנה.
כן.
ואני החלטתי כבר שנתיים, זה היה החוזה המקורי, אני חוזר רק בגלל הילדים. כי, לא, כי לילדים אין כל אפשרות לאבד בתוכם, את השינויים המתמידים. כי אם אני בג'וב כזה, היום פה, כל הזמן שאני יושב בשביל זה טוב, יש מניין ויש קשרות, הכל אין בעיה. לא כל אחד ישלח דווקא ללונדון וניו יורק. אז אפשר לשלוח אותי גם לאפריקה לאיזה מקום. גם האום, לתפקיד, חשבו, התקדמות. עכשיו הבחירה של הבן אדם מסופר לתפקיד. הוא רוצה לקבל, אז שם מנוענים אותו בכלל מנהל סניף גדול.
כן.
אז זה הוביל בתקום 100-200. כולם נופלים מבחינת משפחתית.
כן.
הילדים הולכים כל שנתיים שלוש לאיזה בית ספר אחר.
כן.
בינלאומי, זה בית ספר אמריקאי, זה באנגלית, הם לא יודעים אנגלית, הם יכולים אפילו צרפתים, לא יודעים אנגלית, לא חשוב.
כן.
ואין להם בסיס, לא של יהדות, אני לא מדבר, אבל אפילו תרבות כללית, הם באוויר. אז זה האינטרנשנל מנגנון הזה. וזאת הבעיה שהיא תתחיל גם פה. ילכו לאוניברסיטאות, אתה תראה, ראינו את זה בכל מקום, עיניים באו כל הלא דתיים באמריקה, הפוליטיקה, הרפורמים למיניהם, כולם באו מפולניה ורוסיה, בסופו של דבר, אבל אז באו לשם, ויש בעיה, יש עניין של פרנסה, מה אפשר לעשות. הנה למשל, היה לבן דוד בניו יורק, שהוא הגיע לניו יורק כשאני הגעתי לאנגליה, ב-39 בינואר, הוא הגיע לניו יורק חודשיים לפני זה. התחיל לעבוד, היה בוחר בן 18. והתחיל לעבוד בתחנת הבנזין. ביום שישי הוא אומר, אני לא אוכל לעבוד יותר. מחר, לא אוכל לעבוד. פקטה, אל תבוא, אל תבוא יותר בכלל.
אל תבוא בכלל.
הוא במשך שנה החליף את הג'וב שלו מדי שבוע. לא הייתה לה שום אפשרות, לא מכירים, לא ארגון, לא שום דבר, אבל הוא צריך לפרנס, הוא התחתן, הוא צריך ילדים וכך הלאה. זה עושים רק מי שיש לו חינוך כזה שהוא מספיק חזק. זה לא פשוט. זה לא פשוט. אז היות וזה לא הכלל הגדול של כל החרדים, עם כל מה שאנחנו מדברים, זה ברוך השמש, כי זה מה שקרה בפולניה וברוסיה. מיליונים באו למערב אירופה, והם הפכו לרפורמים. מי הם? אלה שבאו משם.
נכון.
כמו פה בארץ, מי הם ההסתדרות והציונים הראשונים פה? אלה שרצו להפך, לעשות אחרת מאשר בבית. עכשיו כבר בדור הבא, עכשיו, גם פה, גם מבחינת לא מדרך חרדים, גם מבחינת כלל המדינה, יש שינוי. יש שינוי, אבל זה לא הולך בנפיל לילה. ולכן אני אומר שא', למה זה, אנחנו תמיד במשפחה ואצלי ואתי, את העמק בחינוך, לא התעסקתי שום דבר אחר. חינוך בצורה שונה, כמו שאמרתי לה, קרב ילדינו. זה לא חמה הגבוהה ביותר של החינוך היהודי, רחוק מזה. וצד שני, עניין של חורב, independent, בלתי תלוי, שאף אחד, וגם לא טדי קולג, יכול להגיד לי משהו. ועל מנת להבטיח את זאת, זה צריך רקע לא פשוט. ומעט אנשים יש את זה. זה למעשה תורה עם דרך ארץ, שלא הצליח מבחינת המסות. בהחלט שלא. אבל לאט לאט זה גם יהיה פה הרבה יותר מאשר עד עכשיו. גם בבית הספר, תראה, אני שומע השבוע משהו שאני פשוט התעזרתי. יש הוראה במשרד החינוך שהמורה אסור לו לתקן את הכתיב של עבודת הבית של התלמיד.
למה?
בכלל, היא קוראת מה שהיא עושה, היא ביקשה לעשות, אני יודע, עם התיאור של משהו. אז זה היה עבודת הבית, נכון? אז היא קוראת את זה. זה דבר נורמלי, שהיא אמורה in her free time.
כן.
אז הילד לא ידע כבר עושים שקיעות, וגיל מגיל 6-12, אסור לתקן. אמרתי, אני רוצה את ההוראה הזאת בכתב, אני מוכרח את זה.
מה אתה עושה?
אני עושה משהו, אני מודיע לך. אבל זה באמת נכון, זה אמת. אני שאלתי כמה מורות.
יש הוראה כזאת, הוראה בכתב?
כן, לא, כולם קיבלו הוראה, אל תתקני. אל תתקני, למה לא לתקן? זה יכול לגרום לבעיות נפשיות. אז שמעת על איזה מין אתיופיסטים הולך פה בענייני חינוך, אני לא מבין לדעת, לא מבין שום דבר. אז זה לא יתואר, ואז מתפלאים שאנשים לא יודעים כלום. שום דבר, שום בסיס.
כן.
טוב.
כן, מעניין.
אז זה לכן... תמיד אנחנו התעסקנו בדברים מסוגים.
כן, ועכשיו אני מבינה, סיפרת לי כבר שאתה מתרגם בשבוע האחרון.
לא, זה מקרה, באמת, אני אגיד לך משהו.
אבל זה כנראה לא מקרה, כי זה מה שאתה עושה כל הזמן.
לא, חרבו לי את זה מגמריה.
כן, אבל בטח עד לפני שבועיים עשית פעולות התנדבות אחרות בתוך הבית.
כן, כן, משהו אחר, זה ברור.
כן. אז, זאת אומרת שאתה בעצם ממשיך לעסוק גם עכשיו כשאתה פחות,
כן,
פחות
אם
חיים בחוץ.
זה קשה לי, ברשו בגלל העיניים, זה קושי אדיר.
איך אתה באמת מתרגן אם אתה לא רואה כל כך?
אני, יש לי
מגניפייר. אז אתה עובד מילה מילה?
לא, לא מילה מילה, אבל חמש, שש מילות מילים בשורה. אני הולך, יש שולחן שהוזז על
שינות. כן, זה ממש כיבוש
יושב. אתה רוצה לראות?
כן, מעניין.
בואי, בואי.